אנחנו לומדים מתוך כתבי רבש כרך א' מאמר הראני את כבודך בעמוד 138 בכתבי רבש א' בהוברת פסח למי שיש, זה נמצא בעמוד 132. במהלך השיעור אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו kav.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. הראני את כבודך. ויאמר הראני את כבודך, והסירותי את כפי, וראית את אהוריי, ופניי לא יראו. ויש להבין מה מרמזת לנו את השאלה של משה רבנו עליו השלום, והתשובה של הקדוש ברוך הוא בנוגע לעבודה שלנו. הנה האדם, כשמתחיל להיכנס לעבודת השם, הוא משתוקק לראות את כבוד השם. היינו, בזמן שהשם מאיר לו, זאת אומרת בזמן שיש לו טעם בתורה ובמצוות, הוא משתוקק לרוהניות, אז הוא יכול לעסוק בעבודת הקודש. ואז הוא יודע בעצמו שהולך בדרך השם. הוא מרגיש את עצמו שהוא מורם מעם, שכל הכלל מגושם, ורק הוא יודע ומבין מה זה רוהניות. והיות שידוע שאמרו הזל, רבי לויטס, איש יבנה אומר, מאוד מאוד הווה שפל רוח, לכן יש לו עבודה גדולה, שימצא בעצמו איזה חיסרון שיכול לומר שהוא שפל. אבל היות שמצווה לקיים מאמר הזל, אז לוקח את זה למעלה מהדעת, ואומר בטח שעדיין הוא לא שלם. וכמו כן יש זמן אהוריים, היינו שלא מאיר לו את ההשק לתורה ולמצוות, ולא מרגיש חיסרון בזה שאין לו תשוקה לדבקות השם. ובמצב של אהוריים האדם יכול לראות עצמו, היינו את מצבו האמיתי, איך הוא, אם עוד הוא רואה שהוא מורם מעם, והוא צריך אז לעבוד על שפלות, לקבל על עצמו המצווה של שפלות למעלה מהדעת. הוא מסתכל על אנשים אחרים שהם עומדים במצב של ירידה ברוחניות והוא במצב עלייה. נמצא שרק בזמן אהוריים הוא יכול לראות האמת, מה שאין כן בזמן הפנים הוא יכול לרמות את עצמו. אבל גם במדרגת אהוריים יש הרבה הבהנות. כי אם האדם כבר נכנס בעבודה של אמת, היינו בדרך שצריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, שרק אז מתחילים להרגיש את מצבים אמיתיים של אהוריים, כי אז לפעמים באה תמונה של אהוריים, שהוא רואה הנפילה שלו, הגם שהיה לו מצב של פנים לפני הנפילה, למצב שבו הוא נמצא. אבל עכשיו, זה שהוא רואה שאין לו שום תשוקה, לא לתורה ומצוות ולא לתפילה וכדומה, והוא מרגיש שעכשיו ככלי ריק, שאין לו שום לחלוחית מעבודת השם. נוסף לזה, הוא רואה בעצמו כאילו אף פעם לא עבד עבודת הקודש, ובכלל הוא לא יודע עכשיו מה זה עבודת השם. ולפעמים הוא בא לידי השחות. שאם הוא מתחיל לדבר עם עצמו שצריכים להיכנס לעבודה, וזה לא תכלית להישאר בלי שום תכלית בחיים, אז נדמה לו שהוא מדבר לעצמו דבר חדש, שאף פעם לא שמע מעניינים רוהניים, ואז הוא מתפלא על עצמו. איך אפשר להיות הרגשה כזאת, שהוא נמצא עכשיו במצב של מתחיל, שאף פעם לא עסק בעבודה, בו בזמן שנשאר קצת רשימו בזיכרונו, שהיה חושב את עצמו שהוא היה תמיד בין המתקדמים בעבודה, ופתאום הכל נשכח מליבו, והוא זוכר זה רק כמו בחלום. נמצא שהוא רואה את מצבו האמיתי רק בזמן של אהוריים. וזהו, וראית את אהוריי ופניי לא יראו. ואז יש לו כבר מקום לעבודה, היינו לבקש מהשם שיקרבו אליו ויגלה לו את הארת פנים שלו, שאז הוא בא לידי תשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחסלו עוד. ועיין בהקדמה לתעס, וזה לשונו. וצריכים לדעת שכל עניין העבודה בקיום התורה והמצוות בדרך הבחירה, נוהגת בעיקר בבית בחינות של השגחה המוסתרת. ועל זמן הזה אומר בן ה-ה לפום צערה אגרה, לפי הצער השכר. שהיות שהשגחתו יתברך אינה גלויה, ואי אפשר לראותו יתברך אלא בהסתר פנים, דהיינו רק דרך ההוריו. אמנם, אחרי שרואה השם יתברך, שהאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר מה שהיה עליו לעשות בכוח בהירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך, וזוכה להשגת השגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים. נמצא לפי הנ"ל, שהתחלת העבודה בדרך האמת היא בבחינת ההוריים, וזהו בכדי שהאדם יכין לעצמו כלים, ששם ישכון אור השם, וכלים נקראים רצונות. זאת אומרת, שמטרם שהאדם עובר את בחינת ההוריים, אין הוא יודע שצריך שהשם יעזור לו, אלא חושב שהוא בכוחות עצמו יכול להגיע לשלמותו, ולא צריך לעזרת השם באופן יוצא מהכלל. אלא שיודע ומאמין, כנוהג בישראל, הגם שהאדם רואה שהשכל מחייב שהאדם הוא עושה, מכל מקום הוא מאמין שהשם עזר לו להשיג את מבוקשיו. מה שאין כן בעבודה דלהשפיע, האדם רואה שהשכל אומר לו שאין בידו להגיע לדרגת השפעה, אלא יושב ומצפה שהשם יעזור לו. נמצא שרק זה נקרא שהוא נצרך להשם, וזה נקרא כלי ורצון. כי דרך האמת נקראת לשמה, היינו שעושה הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. ואז באה לו התנגדות הגוף, שטוען שהוא מבין שכל עבודתו היא למלות לכלי הגוף, שהיא בחינת אב עצמית. ואז מתחיל האדם להבין שאין בידו ללכת נגד הגוף, ואז הוא נצרך לעזרת השם. וזה נקרא שכבר יש לו כלי, היינו רצון וצורך שהבורא ימלא אותו. ואז מתקיים בו מה שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעין אותו. וזה לשונו בזוהר נועה, אתה ברנש, אם האדם בא להיטהר, עוזרים אותו עם נשמה קדושה, ומטהרים אותו, ומקדשים אותו, ונקרא קדוש. הרי אנו רואים, מטרם שיש לו כלי, לא יכולים לתת לו אור. אלא לאחר שנקבע בליבו שצריך עזרה מאת הקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל עזרה, כנ"ל. שדווקא בעת שבא להיטהר ורואה שלא יכול, אז הוא מקבל מלמעלה נשמה קדושה, שהוא אור המתייחס לו, לעזור לו, שתהיה לו היכולת ללכת קדימה ולנצח את הכלי קבלה שלו, שיוכל להשתמש עמהם בעל מנת להשפיע להשם. וזה יש לפרש מה שכתוב, שלום שלום לרחוק ולקרוב. כי שלום מראה על שלמות המחלוקת. כי המחלוקת היא כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הרע על יצר טוב. ופרש רש"י שיעשה עמו מלחמה. האדם חושב כי רק בזמן שהוא מרגיש עצמו קרוב להשם, אז הוא בבחינת השלמות, שנראה אצלו שהוא כבר זכה לבחינת פנים. אבל בזמן שהוא מרגיש עצמו שהוא מרוחק מהשם, אז הוא חושב שאינו הולך על מסלול השלמות. אז אומרים שלום שלום. היינו בחינת שלום שהשם אומר, כמו שכתוב, אשמעה מה ידבר הקהל השם, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לכסלה. המאמר הזה, צריכים להאמין כי השם אומר שלום גם בזמן שהוא, האדם, מרגיש שהוא מרוחק מהשם. כי מי נתן לו להבין שהוא עכשיו מרוחק יותר מזמן אחר? כי בדרך כלל האדם מתחיל להרגיש שהוא מרוחק בזמן שהוא מרבה בתורה ומצוות, ושרוצה ללכת יותר על דרך האמת, אז הוא רואה שהוא יותר מרוחק. נמצא לפי הכלל מצווה גוררת מצווה, אם כן הוא היה צריך להרגיש שהוא יותר מקורב. אלא כנל, שהקדוש ברוך הוא מקרבו בזה שמראה לו את האמת, בכדי שייתן תשומת לב לעזרת השם. היינו שמראה לו שאין אדם מסוגל לנצח את המלחמה בלי עזרת השם. נמצא בזמן המרוחק, שהיא בחינת אחוריים, אז הוא הזמן של התקרבות להשם.
בעצם הנושא ברור. שאלות? כן, דניאל.
אפשר להגיד שהמתקרב ומתרחק זה הרצון, אבל הנקודה שבלב היא תמיד יש לה את אותו כיוון? אפשר לעשות הפרדה כזאת?
נקודה שבלב זה שמושך אדם למטרת הבריאה, כן, אבל מושכת בהתאם עד כמה שגודל ושייכות יש אליה מהרצון.
אז
ולפעמים היא נסתרת בתוך רצון השלילי, ולפעמים היא מתחזקת על ידי הרצון החיובי. כן.
אז הרצון זה כמו איזה מטוטלת כזאת, ולפי העלייה או הירידה שלו, ככה נקודה שבלב.
נקודה שבלב זה איזה מין שייכות הטבעית שיש לאדם למטרת הבריאה, אבל לא שהיא זה שיש לו את זה, שזה בתוכו, אבל לא שהיא מושכת אותו קדימה ומכוונת אותו, אלא הוא צריך לעבוד על הרצון. זה שישנה נקודה שבלב זה פשוט קיבל את זה מהשורש הבריאה, מהמצבו במערכת הכללית, שחייב להתעורר, אבל בסך הכל הנקודה היא נשארת נקודה. אם האדם לא עובד על להפוך את ההתחלה הזאת למסך.
אני כאילו מנסה לסדר את זה בתוכי, כי יש איזה נקודה שמשקיפה על כל הסיפור הזה, והאם זאת הנקודה שבלב? האובייקטיבית הזאת שיכולה כאילו לספר את הסיפור הזה על מה קורה בי?
ומה קורה אם אני לא, אם לא מורגשת? נגיד שככה, לא? עוד, כן.
צ'יידו מאטלנטה שואל, מה האדם, אם האדם, מה האדם רואה כאשר הוא נמצא בגילוי פנים, אם הוא רואה את האמת רק בזמן האחוריים?
עוד פעם?
אם האדם רואה את האמת בזמן האחוריים, אם כן, מה הוא רואה בזמן גילוי פנים? בזמן הפנים, לא בזמן גילוי פנים.
אני לא תופס שאלות האלה.
אם בזמן האחוריים הוא רואה את האמת, כמו שכתוב במאמר, אז מה הוא רואה בזמן הפנים?
גם כן אמת, רק תלוי איזה אמת. שם הוא רואה את האמת של הכלים שלו, ושם הוא רואה את האמת של ההשגחה. כן.
ג'ון משיקגו שואל, מה העבודה בזמן פנים ובזמן האחוריים? האם אנחנו בכלל שולטים בתהליך הזאת?
ודאי ששולטים. דיברנו על זה הרבה פעמים. בזמן הפנים אנחנו צריכים להתחזק עם הקבוצה בכל מה שאפשר ובלימוד, כמה שאפשר להשתדל להפיק תוארת מהמצב, ובזמן האחוריים אנחנו צריכים להיות תחת שליטת הקבוצה, ובמקום למשוך אותה להבין שאנחנו צריכים להתקלל בה ולהשתדל להיות בשליטתה. כן. כן. זהו? כן. נו, תשאל. חברים, אתם מחזיקים מיקרופון ולא שמים לב. למי שיש מיקרופון צריך להסתכל עליי, אני, על מי אני מצביע. כן.
בזמן אחוריים אדם בדיוק נמצא במצב שלא בא לו לדבר עם אף אחד, והוא לא רוצה עזרה עם אף אחד. איך אנחנו מצליחים לדאוג שדווקא בזמן הזה שממש לא בא לו, הוא נשאר תחת שליטת הקבוצה ולא בורח לנו החוצה?
נו, נגיד שצריכים לחלק את הקבוצה. יש לך נגיד קבוצה ששם 300 גברים. זה הרבה. ודאי שאי אפשר לראות אותם. אדם לא יכול לראות יותר מ10. אז אם יש לך 300 גברים, אתה צריך 30 אנשים שהם יהיו אחראים על כל אחד על 10. ובתוך העיגול הזה כל אחד יתחלף לדאוג מהיום למחר על 10. וכך אתם תתחלפו כל אחד ליום אחד לדאוג לעיגול אחד. ואחר כך עיגולים יתחלפו. אבל כך בטוח שיהיה כל אחד תחת שליטת עין של מישהו שמסתכל עליו, בודק אותו, רואה עד כמה שהוא בסדר או לא בסדר בהגיעה שלו הרוחנית. מה זה בהגיעה רוחנית? אנחנו לא נכנסים לחטט בתוך האדם, אלא עד כמה שהוא מקיים כל הדברים שהוא חייב לקיים, עד כמה שאפשר, ללא לגדוע חור בסירה. אמנם שבעל הסולם כותב שאפילו מי שלא מוסיף הוא כבר קודר חור, אבל בוא נגיד תלוי לפי המצבים ורמה הכללית של הקבוצה. כן.
הבעיה היא שבן אדם במצב הזה נמצא באיזו הרגשה שהוא ממש לא רוצה עכשיו לא להיות בקבוצה ולא לעשות שום דבר, ואז יוצא כאילו שאם כמה חברים נגיד כבר שמים אליו
דווקא לאנשים האלו אנחנו מדברים, על מצבים האלו אנחנו מדברים, שהוא לא רוצה. אם הוא רוצה אז אין שאלה. אנחנו צריכים את השמירה דווקא לזמנים כאלו. איך אנחנו נשמור על האדם בזמנים כאלו שהוא יעבוד כמו שצריך? אנחנו לא יכולים לחייב אותו להיות בשמחה, לא יכולים לחייב אותו להיות במרץ כמו שהוא בזמן העלייה, שהוא אז קופץ ושר וצועק ומתפרץ ככה בטוב. אבל אנחנו יכולים לעזור לו לקום מהמיטה ולבוא ולהשתתף בכל מה שאפשר, וכך לסחוב אותו. זה גם קורה בין החיות. אם יש לך איזשהו חיה שנפגעה במשהו, אין? אז באות חיות האחרות ועוזרות לה שהיא לא תיפול, שהיא תקום, ככה יש דבר כזה בטבע. נו,
זאת אומרת שאחד החוקים שצריכים להיות בתקנון שלנו זה שאם אני חלק מהקבוצה אז אני מרשה לקבוצה בזמן הזה שאני נמצא בירידה או בנפילה לכפות עליי בעצם להיכנס לתוך המסלול, כי אני לא רוצה אז להיכנס.
מה זה נקרא ערבות? איך יכולה להיות מערכת קשר בין בני אדם אם אחד פחות, אם לא שאחד פחות ואחד יותר, אחד כזכר אחד כנוקבה, האחד נותן, השני מקבל. אחרת מערכת לא קיימת. כולנו צדיקים, כולם צדיקים? אין דבר כזה שמערכת, שהם בונים מערכת ביניהם. כל אחד מהם קשור גם כן לשני על ידי גלגלת עיניים ואחאב. כל אחד ואהבת לרעך כמוך, מספקים לכן אחד לשני מה שהוא צריך. אף אחד לכן לא יכול לספק לעצמו כדי למלות את עצמו בלקבל על מנת להשפיע. רק כל אחד כלפי השני. זה כל העניין של כלי קבלה וכוונת השפעה שיהיה לקבל על מנת להשפיע, כדי שיהיה קשר בין כולם. אחרת לא יהיה קונקשן הזה הכללי, חיבור הכללי. נו, תן.
דיברנו מקודם על מצב שיש יש אפשרות לשליטה. יש קודם כל אמי אנחנו במצב של פנים, ואיך אני מגיע למצב שבזמן שאני בפנים אני רוצה להיות באחוריים כדי לראות את האמת.
אין דבר כזה שאני בפנים אני רוצה להיות באחוריים. זהו, תן לי לאחריך.
אוקיי, טוב רבי. כתוב פה, הרי אנו רואים מטלים שיש לו קרי, לא יכולים לתת לו אור. אתה יכול להסביר פה, בבקשה?
אתה רואה שם קומקום גדול עם, עם המים רותחים?
כן.
כן. אתה רוצה לשתות תה. כן? איך אתה, איך אתה מגיע לקבל?
לוקח כוס ו...
כוס. כן. אז יש לך כוס.
כן.
יופי. ואם אין כוס?
מחפש.
מחפש. אז תחפש. זה נקרא לעשות כלי. שאתה מחפש איך אפשר לקבל את האור.
פה הוא אומר, מטלם שיש לו כלי.
כן, לפני שיש לו. נו.
אוקיי, אז בסדר, תודה.
זה מילה, אבל לא רגע. טוב, עוברים לזוהר.
נעבור לחלק הבא של השיעור.